אני רוצה לדבר קצת על הפייסבוק. הפייסבוק, התוכנה במחשב, באינטרנט, שלפחות אני חושב שאין שבוע שבו לא פונים אליי הורים. תגיד, מה זה הדבר הזה? תגיד, מה אתה אומר? לאפשר, לא לאפשר? אני אומר, מה הילד שלך אומר? הוא אומר, הילד שלי לא שואל, הוא כבר שם מזמן. ואני רוצה להביא את הפייסבוק, אני אחלק את דבריי אולי לפעמיים, אבל אני רוצה להביא את זה כדוגמה לדרך התמודדות חינוכית, מתוך עוצמה, מתוך תורה, מתוך הורות בריאה, עם תופעה מאוד מאוד מתחדשת, נקרא לזה ככה. אז אני אתחיל בקצת מבואות. קודם כל, הפייסבוק בגדול זה מעין אתר, למי שלא מכיר, אני אקדיש לזה 2-3 דקות, שבו אני פותח מעין אתר משלי, כלומר קיר משלי. על הקיר הזה אני יכול לשים תמונה, אני עכשיו נערה בת 14, אני יכול לשים תמונה שלי, אני יכול לשים 200 תמונות שלי בטיול, בקיץ, בחנוכה, במסיבת יום הולדת, איפה שאתם רוצים. אני יכול קצת לכתוב הגיגים, לא יותר מדי, ואני יכול להזמין ולאפשר לאחרים להיות חברים שלי. כלומר, להם תהיה נגישות לקיר שלי, יוכלו לראות את כל התמונות שלי, אני יכול לראות גם סרטים, יכולים להגיב על התמונות שלי, ואני יכול לראות את כל מה שאצלם. ואם יש לי נניח 50 חברים, אז יש לי 50 אנשים שאני יכול להסתכל בתמונות שלהם, לכתוב איך אתה נראה, איך התלבשת יפה, הוא יכול לכתוב לי, קמתי השבוע עם כאב ראש, ואני יכול להגיד לו, זה עודף לימודים, אל תלמד כל כך הרבה. מה שאני כותב אצלו, כל 50 החברים שלא רואים, מה שהוא כותב אצלי, כל 50 החברים שלי רואים, אני מגיב על התמונה שלו, עכשיו, הכל זה קורה במקביל. כלומר, אני פותח את הקיר שלי, אני רואה ידיעה מה התחדש על כל הקירות של כל חבריי. חיי חברה מרתקים, תוססים, אני לא ציני בכלל. נראים העולם האמיתי. כי מיכל בינתיים רבה עם דנה, והיא מעדכנת אותי, ובינתיים דנה כותבת שנמאס לה ממיכל, ובינתיים היא קוראת לעזור לגלעד שליט, זה מאוד חשוב, זה מאוד יפה. סליחה. ובינתיים היא מתארת את הטיול, ובינתיים השלישית מתארת איך היא כועסת על המורה למתמטיקה, עם השם של המורה ועם התמונה של המורה שהיא העלתה, כי היא צילמה אותה בסלולרי. חיים מלאים, חיים קדושים, כשאם אני רוצה, אני יכול לבקש של האימייל הפרטי שלי, הקיר כל הזמן יעדכן אותי. מי מכל סל חבריי עשה משהו, התעטש, אמר משהו, הגיב, רב עם מישהו, התחבר למישהו, עשה. זה חיים מלאים. זה רקע ממש בקצרה, זה הרבה יותר משוכלל מזה, ולכן זה הרבה יותר תופס ממה שאני כרגע תיארתי. זאת אומרת, זה עוד יותר חזק, וזה אולי בעצם הבעיה הראשונה, שזה פשוט בולע הזמן. הנער באופן אמיתי אומר להוריו, אני 5 דקות הולך לבדוק את הפייסבוק שלי, והאמא יוצאת מהבית, חוזרת אחרי שעתיים, הנער עוד שמה, היא אומרת לו, מה? הוא אומר לי, אמא, אמרתי לך רק 5 דקות, 5 דקות לא נגמרו, והוא אומר את זה בחיינות, אין לו אפילו תחושה של זמן. למען האמת, זו בעיה שמאפיינת בכלל את האינטרנט, או טלוויזיה, או דברים נוספים, אבל היא גם מאוד בולטת בפייסבוק, זה ממש בולע הזמן, כן? זה ממש יוצר בולימיה של הזמן שלך. אבל אני רוצה להתחיל ממחקר מפורסם שהתפרסם לא מזמן בארץ, שבו שאלו ילדים מה הם עושים באינטרנט, ונתנו להם כל מיני אופציות, להסביר, אני עושה א', ב' וג', ושאלו את הוריהם של אותם ילדים מה ילדיהם עושים. ובסעיף אחרי סעיף היה פער אדיר. כלומר, להורים לא היה שמץ שמושג מה באמת הילדים עושים באינטרנט, ואני לא מתכוון שהם עושים דברים רעים. זה דיון אחר. אני מתכוון לזה שיש כאן בעצם שתי שפות. יש כאן בעצם שתי עולמות. כלומר, גם ההורה שמשתמש באינטרנט, כשאתה שואל אותו למה, משתמש בזה ענייני עבודה. חדשות, מתי החנות נפתחת, יתרה בבנק, ביטוח לאומי, עוד פעם חדשות, מידע. מקסימום ויקיפדיה או אנציקלופדיה כזה או אחר, ושלא לדבר, לימוד תורה. כלומר, אצל ההורה, העולם הזה שנקרא אינטרנט, הוא בעיקר משמש אותו למידע. אצל ילדים ונוער יש משחקים ויש בעיקר רשתות חברתיות. שהפייסבוק זה הדוגמה הכי סוערת היום. זה חיי חברה. זאת אומרת, אני יודע שהילד שלי באינטרנט, ואני מניח שבעצם זה די דומה לי. כלומר, אני סך הכל לומד באמצעות האינטרנט, עושה דברים פרקטיים, אז בטח גם הוא עושה. ואני לא קולט שאנחנו לא מדברים את אותה שפה. יש מחקר שמכנה את ההורים עולים חדשים, ואת הילדים ילידים. בארץ האינטרנט. כלומר, האינטרנט זה מעין מדינה או ארץ, והילדים הם בני בית במקום, הם הוותיקים. וההורים הם העולים החדשים, ואנחנו יודעים כמה לפעמים הורים שהם עולים חדשים מתקשים לחנך את ילדיהם כי הם לא מבינים מה קורה. זה רקע מאוד כללי, כשאני צריך להוסיף ספציפית לגבי הפייסבוק, מעבר להתמכרות, קודם כל הסוגיית הצניות, זה עטוף בפרסמות לאו דווקא צנועות, שלא לדבר על זה, שאם הבחור הוא בחור שנמצא נניח בישיבה תיכונית, ורוב היום הם בנים, פתאום יש לו מאות תמונות של בנות, מהיישוב, מהקהילה, מהאולפנה שמעבר לרחוב, יכול להסתכל, יכול להגדיל, יכול לראות המון תמונות, והבחורה לאו דווקא בדקה תמונה-תמונה, האם זה ראוי להיות תלוי במחשב של הבן שמעבר לרחוב, כי זה בעצם מה שמתרחש. אבל יש פה הרבה מאוד בעיות, אולי נקודה אחרונה בסקירת מבוא, יש לנער תחושה כשהוא יושב מול המסך או לנערה, שהוא במקום מוגן. הספרים לידו, המיטה לידו, זה הבית שלו, החדר שלו, זה מקום מוגן, והוא יכול לדבר ולשים תמונות, הוא מרגיש שהוא בשטח פרטי. למען האמת הוא בשטח ציבורי, שהרי כל העולם יכול לראות את התמונה הראשית שלו, וחלק אדיר מהאנשים רק יבקשו חברות והם יקבלו, והם יכולים לראות את כל התמונות שלו. מה שהוא עושה בפייסבוק במידה מסוימת, זה לקחת 200 תמונות שלו, לנסוע לתחנה מרכזית ולתלות אותם אחד אחד. וכשהצעתי את זה פעם לילד, הוא אמר לי, מה השתגעת בתחנה מרכזית? אמרתי לו, בתחנה מרכזית יראו פחות אנשים את התמונות שלך מאשר בפייסבוק. זה שטח ציבורי, זה לא שטח פרטי. עכשיו, מה שעשיתי כאן כרגע, זה נגעתי ממש בקצה הקרחון, קצת מה זה התוכנה, קצת מה המאפיינים שלה, כדי שנבין שאנחנו לא מספיק מבינים. כדאי שנדע שיש כבר עשרות מחקרים, גם אקדמיים, על ההשפעות הפסיכולוגיות, על ההשפעות החינוכיות, לאו דווקא של יהודים, המחקרים. זה כלי עם עוצמה, והילד שלי נמצא שם, ולא יכול להיות שאני לא אבין מה הוא עושה שם, מה המשמעות, ונוכח זה לגבש עמדה. ואני אסיים את המבוא הזה בדוגמה פשוטה. אם הילד שלי היה בא הביתה והיה אומר לי, תשמע, אני קופץ לאיזה מועדון. לאיזה מועדון אתה הולך? מי נמצא? מי אחראי? לא, אני קופץ לשעתיים וחוזר. ומהו יום אחרי יום היה קופץ לשעתיים ולשלוש לאיזה מועדון. הייתי אומר לו, תגיד לי, זה מועדון של נוער דתי? הוא אומר לי, לא, יש נוער חילוני, יש נוער מכל העולם, אבל אני בפינה של הדתיים. ואפשר לעבור? בטח אפשר לעבור. אני, א', אני מניח שהייתי אוסר זאת, אבל לבטח הייתי הולך ומנסה לראות במה מדובר ולמה זה כל כך מושך אותו. אבל כשאני אומר אני בפייסבוק כל יום שעתיים, זה הממעטים, כן, זה המקילים במצוות הפייסבוק, אנחנו באיזשהו מקום גם מרגישים שזו סביבה מוגנת. הוא סך הכל הוא בבית, הוא ליד המחשב, אני בחדר ליד, מה כבר יכול לקרות? ואנחנו לא מבינים שיש גם סכנות ממשיות, אבל מה שהרבה יותר מעסיק אותי כרגע זה הסכנות הרוחניות, עליהם נדבר בעזרת השם בפעם הבאה. שלום וכל טוב.